שלום וברכה. היום אנחנו נדבר על פורים, וכנראה ככה יהיו כמה שיעורים עד פורים, אחר כך פסח, אחר כך יום עצמות ושבועות, אז ואחרי השבועות אולי נחזור למה שלמדנו קודם, ונראה נושא אחר. אז כיוון שמגילת אסתר זה אחד הספרים של תנ"ך, אנחנו יודעים שתנ"ך, חז"ל אומרים, יש בו רובד גלוי ורובד נסתר, פנימי. איך נדע מהו רובד הפנימי נסתר של התנ"ך? על זה אומר מהר"ל, אם אתה בספר באר הגולה, באר הרביעי, אומר, אם אתה רואה משהו שהוא מוזר, או בלשון מהר"ל זה נקרא רחוק, דע לך ששם משהו מסתתר, זה לא סתם. משהו, שם זה רובד הפנימי. ועליך לחקור ולהבין, אז מה מסתתר שם? אז למשל, דוגמה לדבר המוזר, זה אנחנו רואים במגילת אסתר. שם יש בקשה של מרדכי לאסתר, שהיא תלך ו... תבקש ממלך לבטל גזירה נגד יהודים. אסתר אומרת לו שכולם יודעים שכל מי שנכנס לחצר הפנימי של מלך בלי שקראו לו, דינו אחד להרג, אלא אם כן מלך יושיט את השרביט שלו. ואני לא נקראתי למלך 30 יום, זאת אומרת שעוד מעט הוא יקרא לי, ואז כשהוא יקרא לי, אני אדבר ויבקש ממנו לבטל גזירה. והרי גזירה היא נגזרה לעוד 12 חודש קדימה. שם הסיפור הזה מתרחש בחודש ניסן, וגזירה לחודש אדר, ושנה מעוברת שם, 12 חודש קדימה. אז שנה שלמה יש לי עד הסכנה שיש ליהודים. אז אפשר לחכות כמה ימים. ועל המילים הללו אומר לה מרדכי, שאת בוגדת בעם ישראל. אל תדמיין בנפשך למלא את בית המלך מכל היהודים וכו'. וזה דבר מוזר. זה מה שמפתיע פה. למה הוא שולח את אדם הכי אהוב עליו בעולם, שולח לסכנת מוות, כשיש לו שנה שלמה לחכות? למה הוא מוכן לסכן את החיים שלה? למה הוא עושה את זה? היא ענתה לו תשובה הגיונית. עוד מעט מלך יקרא לי. אז זו דוגמה לכך שיש כאן משהו מוזר, לא מוסבר, וכנראה כאן מסתתר משהו מאוד עמוק. ואנחנו ננסה להבין היום, אז מה מסתתר כאן בסיפור הזה? טוב, נתחיל מזה שכל הדמויות של תנ"ך, ואנחנו פעם דיברנו על זה, היה לנו שיעור שלם על זה, שכל הדמויות שבתנ"ך הם אידאות. הם לא בני אדם במובן הפשוט של המילה. כל אחת מייצג כוח מסוים. אין בתנ"ך דמויות אפורות, עוברות, חולפות, סתם מישהו, אין אף אחד סתם. גם אלה שאין להם שמות, אנחנו ראינו שם, אלה שאין שמות, מקושש או השליש של המלך שם בספר מלאכים, או אשת פוטיפר, שאנחנו לא יודעים איך קוראים לה, כולם מייצגות רעיון, כוח. מה פירוש שהם כוח? זה אומר שאין להם שום עניין פרטי. זה כמו שיש, נגיד, ניקח דוגמה רשע, אחד הראשים הכי גדולים בעולם, היטלר, מה שמו, סטלין. אין להם שום דבר, אין כלום שמעניין אותם, חוץ מאידיאה שהם מייצגים אותה. להיטלר לא היו ילדים, ללנין לא היו ילדים, לסטלין היה לו חליפה אחת, בגד צבאי אחד, שהוא היה אותו בגד ששינה אותו, כן, שינה כל פעם משהו, אבל זה אותו סגנון, שום דבר אחר, לא, כלום. היו אנשים לגמרי לגמרי מזוהים עם האידאה שלהם. לא אכפת להם שום דבר, לא כסף, לא נשים, לא אוכל, לא כלום. הכל עושים בשביל אידאה. אז כאלה יש גם אנשים טובים, אידיאליסטים, וגם אנשים רעים, אבל הם אנשי אידאה. בתנך כולם כאלה. אנחנו רואים דוגמה לזה, בגמרא, במסכת חולין, קלט, אצלכם זה מקור מספר אחת, גמרא שואלת שאלה, ששם, מפה אנחנו יכולים להבין את העיקרון הזה, שעכשיו הסברתי לכם. גמרא שואלת, משה מן התורה מנין? מה הביטוי הזה? משה מן התורה מנין? יש דפי מקורות עוד? יש שם, יש עוד דף, לא? אין לך שם? כן, היה צריך להיות מספיק. יש, יופי. טוב. אתם כמובן יודעים, אם חז"ל שואלים משהו, אומרים משהו, זה תמיד רעיון עמוק שמסתתר מאחורי זה. זה לא סתם, כן? זה לא... מדברים, שואלים, לא. הנה, יש לי פה דף מקורות נוסף, מי שצריך. זאת שאלה, בגמרא יש שאלות כאלה, שנגיד, אם רוצים לדעת משהו, מה המקור לזה בחומש או בתנך. נגיד עירובין. עירובין זה דבר שזה מדרבנן, זה לא מדאורייתא. דיני עירובין, אבל גמרא רוצה לדעת האם יש לזה שורש גם בתנך. אז היא שואלת שאלה, עירובין מן התורה מניין? אז ככה זה גם, היא שואלת שאלה לכאורה סטנדרטית, אבל היא מוזרה מאוד. משה מן התורה מניין? מה זאת אומרת? משה, כל התורה מלאה במילה משה. וידבר השם אל משה לאמור. מה השאלה? פשיטה. אבל תשובה של הגמרא עוד יותר מפתיעה. מה התשובה של גמרא? היא אומרת שבפרשה בראשית יש פסוק, ששם מילה, פסוק אומר ככה, בשגם הוא בשר. הפסוק הזה בסוף פרשה בראשית, בספר בראשית, מילה בשגם, היא בגימטריה משה. ואז מזה אנחנו יודעים שגם משה מוזכר בתורה. נכון, זה מפתיע, מוזר, רחוק בלשון של מהר"ל. אבל זה מה שכתוב, תסתכלו אצלכם במקור מספר אחת. משה מן התורה מניין? תשובה, בשגם הוא בשר. גימטריה, מילה בשגם, משה. אבל אנחנו יודעים, כן, מי שכתב את האותיות הללו, את השורות הללו שעכשיו קראנו, זה גאוני עולם, זה ענקי רוח, שהם ניסחו את הדברים. מה הם רוצים להגיד בזה? אדם פשוט כמובן לא יבין פה כלום, אבל הם רוצים להוטט, ללמד אותנו תוכן עמוק. אומרים, אני מחפש אזכור של משה לפני שהוא נולד. כי אם אתה תביא לי פסוק וידבר השם אל משה לאמור, אז אני יכול לחשוב טוב, היה בן אדם כזה, אמרם, והתחתן עם יוכבת, נולד להם ילד, וילד, הם רצו להציל אותו, שם אותו בנהר, והשגיחו עליו, פתאום בתיה, בת שפרו, הציל אותו, גדל, נהיה אדם גדול וחשוב, קדוש ברוך הוא נגלה עליו, ואז הוא נהיה נביא, ונביא הכי גדול בכל ההיסטוריה, והוציא את עם ישראל ממצרים. בן אדם, בן אדם, בשר ודם. וזהו. אבל אם אני אמצא אזכור, רמז של משה לפני שהוא נולד, אז אני מבין שהוא לא בן אדם. כי איך אפשר להזכיר מישהו לפני שהוא נולד? סימן שהוא כוח, נשמה, אידאה, משהו. לא בן אדם. בן אדם לא יכול להופיע לפני שהוא נולד. יפה, בדיוק. אבל לא כתוב שהוא בשר. כתוב בשגם הוא בשר. נכון, האידאה הזאת מופיעה פעם בדמותו של נוח, פעם בדמותו של משה, פעם בדמותו, בבשרו של עזרא הסופר, כמו שחזל אומרים על עזרא, שהייתה ראויה להיות שכינה שרויה עליו, כמו אל משה. זה כוח, אידאה, שהיא מתגלית בכל מיני בני אדם. ואז גמרא שואלת, וגם רשעים גמורים, גם זה אידאה? נגיד המן, גמרא אומרת, כן, גם הוא. איפה אנחנו רואים את זה? המשך של הפסוק, של הגמרא. המן מן התורה, מניין? איפה בתורה מוזכר המן שהופיע אחר כך רק במגילת אסתר? איפה הוא מוזכר בתורה? גמרא עונה, המנעץ. זה שהקדוש ברוך הוא שואל את האדם הראשון, האם הוא חטא בעץ הדעת, אז הוא אומר לו, המנעץ, אשר ציוויתיך, לא לאכול ממנו אכלת, אז מילה שם, המנעץ, המן, זה אותיות המן. ואז גמרא שואלת, אסתר מן התורה מניין, ואנוכי אסתר אסתיר, מרדכי מן התורה מניין, דכתיב מר דרור, ומתרגמין מר דחיה. כלומר, אנחנו פה רואים שהדמויות שבמגילת אסתר הן דמויות, הן אינן מין אינטריגות כאלה, תככים של חצר הפרסי של אחשוורוש. זה כוחות שהם פועלים במציאות, בעולם. ולכן הם כולם מתחפשים. הם כולם מייצגים איזושהי תחפושת של עצמם, לא מה שהם באמת. למשל, המן. מי הוא באמת? הוא מציג את עצמו בתחפושת שלו שהוא ראש ממשלת פרס. שהוא חבר של מלך אחשוורוש. כך הוא מציג את עצמו. אבל מי הוא באמת באמת? מהר"ל אומר, זה נחש. נחש הקדמוני מגן עדן, מששת ימי בראשית. שהוא מופיע, מתחפש להמן. אומר את זה מהר"ל, אצלכם זה מקור שתיים. המן, שהוא מזרע עמלק, המעוקל, והוא נחש הקלטון. וממנו המיטה באה לעולם, ולכן המן, שהוא מזרע של עמלק, שכל עניינו להשמיד ולהרוג, נרמז בתורה בלשון הזה שאמר הכתוב, המנעץ. כן? אז הוא תחפושת של נחש. ומי זה אסתר? גם היא מתחפשת, גם היא לא אמיתית. אסתר היא לא באמת, איך היא מופיעה פה לפנינו? היא מופיעה בתור מלכה של פרס, אישה של מלך אחשוורוש. ככה זה נראה. אבל מי היא באמת? באמת היא הדסה. בחורה יהודיה שלקחו אותה בכוח, והיא אשתו של, של מרדכי, לפי דעה אחת, או ביתו של, של מרדכי. כן. סליחה, אני לא הבנתי את השאלה. עוד פעם? כן. כן, כן. כן, כן, כן. זה מהר"ל אומר במקור 2. בסדר? אז מי זאת אסתר? היא בחורה יהודיה שמופיעה בתור מלכת פרס. והיא, בכלל, שם שלה הוא לא שם יהודי. אסתר זה שם גוי, זה שם פרסי. מה השם האמיתי שלה? הדסה. לא קוראים לה אסתר, קוראים לה באמת. נכון, 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 נכון. נכון, 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 תכף אנחנו נתייחס, קודם כל אנחנו יודעים, כן, מגילת אסתר אומרת שהיא הדסה. בת אביחיל וכו', כן, זאת אומרת, היא בחורה יהודיה, היא עושה את עצמה, ולמה יש לה שם אסתר? אסתר זה שם גוי על שם עבודה זרה, אומר על זה, אומרת על זה גמרא במסכת מגילה, אצלכם מקור 3, רבי נחמיה אומר, הדסה שמה, ולמה נקראת אסתר, שהיו אומות העולם קוראים אותה על שום הסתהר. מה זה הסתהר? אלה, יש אלה פרסית, שהיא נקראת הסתהר, ומפה, והיא אלה של כוכב השחר, ואסתר היא כביכול, כן, היא כוכב השחר, וכוכב השחר הזה, ככה זה באנגלית, אומרים מילה כוכב, סטאר, זה הסתהר, זה מילה פרסית, שנכנסה לאנגלית. אז היא מציגה את עצמה כמלכה, באמת היא לא. אותו דבר גם מרדכי. הוא מציג את עצמו בתור פקיד בממשלת אחשוורוש, וכאילו מה שהכי מעניין אותו בחיים זה לשרת את המלך, והוא מציל את החיים שלו, אבל מי הוא באמת? הוא לא, הוא לא באמת עבד נאמן, או פקיד נאמן של מלך. הוא חבר סנהדרין, ולא קוראים לו מרדכי. מרדכי זה שם עבודה זרה. כן, אתם ודאי יודעים שכן, בבבל, האל עליון, הכי עליון שלהם, קוראים לו מורדוך. אז מרדכי הוא קרוי על שם אל עליון של, של בבל. זאת עובדה, זה לא דעה. נכון? נכון, נכון. אפילו יש לי שני נכדים שקוראים להם מרדכי. ושם של, שם של סבא שלי היה מרדכי, כן? כן, אז זה שמות מאוד חשובים. אבל אנחנו צריכים לדעת, שאת השמות הללו, מרדכי ואסתר, גיירו.
מה זה מרדכי במקור?
פתחיה. שם של מרדכי אמיתי, זה שמו פתחיה. הוא היה חבר סנהדרין הגדולה, והוא שם נמצא בשליחות. הוא לא בא לשם, אצלכם זה כתוב לגבי פתחיה במקור 3א.
מי פוגע מרדכי?
הנה, הנה, תקרא.
גם יש לי שאלה, אני יודע
בשמות
אלים בלוח העברית? כן, נכון. אז
הקליפו את השמות, כי הם
נכון, נכון. אז זה אחד הדברים שמאפיינים את עם ישראל, תורת ישראל, שאנחנו יודעים לגייר, לתקן את הדברים שיש בעולם. זה אנחנו מעלים ניצוצות של קדושה שנפלו לתוך קליפה. וכשמשתמשים בניצוצות הללו בצורה אמיתית נכונה, אז אנחנו עושים תיקון מאוד גדול בעולם. אנחנו לוקחים ניצוצות הללו של קדושה מתוך קליפה. והקליפה מאוד מאוד עבה, שזה שם של עבודה זרה, מורדוך. תחשבו היום איזשהו רב שקוראים לו קריסטיאן. אתם יודעים שיש שם כזה קריסטיאן. כן. אז פתאום יקראו לרב בשם כזה. נכון? זה לא יעלה לדעת. אז ככה זה אז היה כשקראו למרדכי היהודי מרדכי. אבל למה זה ככה? למה זה... לא. ישמעאל הוא היה שם שקדוש ברוך הוא נתן אותו. לא, הקדוש ברוך, מלאך, כן. ואברהם אבינו, ומשמעות שלו, משמעות חיובית וטובה. זה שהיה שם רשע אחת, אבל הוא חזר בתשובה, כמו שחזל אומרים, היה בסדר. כן, אז קליפה שלו, נכון, נכון. אבל ישמעאל, בן אברהם חזר בתשובה, ככה חזר אומרים. בכל אופן, אנחנו עכשיו מדברים על דמויות שהם לא כמו שהם נראים. מה שמרדכי נמצא שם בשושן הבירה, הוא נמצא שם כדי להשפיע על מלך, לקבל ממנו אישור לבנות בית המקדש. כשהתחילו לבנות בית המקדש השני, אז הפרסים שלטו על ארץ ישראל, והם עצרו את בניית בית המקדש. מרדכי ואסתר הגיעו לשם כדי ללחוץ עליו, על מלך אחשוורוש, ללחוץ שהוא ייתן אישור לבנות בית המקדש. אז הם מציגים את עצמם בתור פרסים, באמת הם לא. למרות, כן, כמו קושניר היום. הוא מראה את עצמו, כאילו הוא שם חבר של טראמפ, חתן שלו והכל, אבל אני מקווה שהוא אדם טוב וקשר, ומה שמעניין אותו זה עם ישראל, ולא דברים, כאילו, מה מעניין אותו? שיהיה לו שם ג'קוזי? שמה תביא לו שאין לו? ברור, זה אנשים אידיאליסטים. אז ככה זה גם היה מרדכי ואסתר במובן מסוים. כן, הם היו ודאי הרבה יותר גדולים. מרדכי היה חבר סנהדרין, אבל בכל אופן, כן, זה עיקרון. עכשיו, אז מה מרדכי אומר לאסתר בעצם? הוא אומר לה, תשמעי, כל מה שקורה עכשיו בחצר המלכות, זה לא דברים טכניים, זה לא משהו אינטריגות קטנות של בין הפקידים שם מי יהיה בשלטון. מה שקורה באמת זה דברים אחרים לגמרי. מה קורה באמת? הוא אומר, מה שבאמת מתרחש זה שיש לנו עכשיו הזדמנות לעשות תיקון לחטא אדם הראשון. כמו שאומר רמב״ם, שתשובה אמיתית זה כשאדם מגיע לאותו מצב, באותם הכוחות, ועם אותם האנשים, והפעם הוא לא חוטא. אז מה שקרה לאדם הראשון שהוא חטא, יש לנו עכשיו אפשרות להגיע ההיסטוריה הגיעה לאותו מצב בדיוק, רק דמויות אחרות, אבל זו אותה סיטואציה. ואנחנו יכולים לעשות את התיקון הזה. למה זו אותה סיטואציה? תסתכלו שם דבר מעניין. יש אדם, חווה, נחש, נכון? אחר כך יש שם עוד עץ הדעת. אחרי עץ הדעת יש שם בגדים שקדוש ברוך הוא תופר לאדם וחווה, ויש שם כל השם שמתהלך בגן, נכון? שם יש שש מרכיבים האלה. אותם מרכיבים קיימים גם במגילת אסתר. יש מרדכי, אסתר, בעל ואישה, שיש נחש, ויש שם חטא שהוא קשור לאוכל. כן, נכון. אוכל, עץ הדעת, חזל שואלים, על מה הם נהנשו? על זה שנהנו מסעודתו של אותו רשע. מה פירוש שהם נהנו בסעודתו של אותו רשע? באו אנשים שם אכלו וכל זה. לא, זה היה חטא גדול. מה היה חטא? לא, מה היה חטא? תסתכלו, לא. על מה הם חגיגו? כלים שונים, נכון, מה הם חגגו? סוף עם ישראל, ניצחון על ישראל, ששבעים שנה עברו מאז החורבן, מאז הדבר שבית המקדש ייבנה והוא לא נבנה, זהו, ניצחון מוחלט. תארו לעצמכם שהיום היו עושים חגיגות גדולות וזה, ועל מה? על שואה. על שואה, על רצח 6 מיליון יהודים וזה וזה וזה, והיו שם מביאים אוכל כשר לכל מי שמשתתף, והיו באים יהודים ולהשתתף בסעודה הזאת, ושותים ויין כשר למהדרין. כן, והכלים, כלים שונים, זאת אומרת, הם משתמשים ב... אתם יודעים איזה, מה זה היה? הזוי. אנחנו לא תמיד מודעים לזה. כשאנחנו מתחילים, הסיפור הזה עם מגילת אסתר, הוא מתחיל מהחגיגה, מהשתייה, בלי גבול, כן? לא, בלי אונס. איזה, מה עוד? לא, אני מדבר על התנך.
לא,
בחגים
האוכל הוא אחרי שאנחנו מנצחים.
לא, מה? איפה אתה רואה איזה דוגמה לזה? אין לנו. אני מדבר על תנך, תנך. כן, כן, הוא חשב שזה... הוא ספר 70 שנה בצורה לא נכונה, מדניאל ומה ששם היה. אז על זה חגיגות, ויהודים השתתפו בחגיגות הללו. ואז, אז זה עץ הדת. ויש שם כל השם. במגילת אסתר, מה זה כל השם? יש שם שמו של קדוש ברוך הוא מוסתר, הוא מוצפן. יש שם פסוקים, שהפסוקים הללו ראשי תיבות או סופי תיבות שלהם, זה י' כ' ו' כ', כן? כמו שכתוב, יבוא המלך והמן היום, זה ראשי תיבות י' כ' ו' כ', או פסוק כי קלטה עליו רעה, זה סופי תיבות י' כ' ו' כ'. כן, נכון. וכל זה איננו שווה לי, זה גם אותיות י' כ' ו' כ'. יש עוד פסוקים כאלה, יש כל מיני רמזים כאלה, של מלך, זה מלך הקדוש ברוך הוא וכו'.
מה זה בגדים?
בגדים זה שיש פסוק מאוד מאוד מרכזי. נכון, ותלבש אסתר מלכות, אבל יותר פסוק זה בסוף. כל המגילה קוראים אותו כל אחת לעצמו, כאילו שומע את המקריא, אבל וכשהקדוש ברוך הוא ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב, זה כולם כולים ביחד. למה? כי זה דבר מאוד מאוד משמעותי, אנחנו עוד מעט נראה שזה אולי הדבר המרכזי שיש במגילת אסתר. זה הנושא. אנחנו לא תמיד מודעים לזה, אבל תראו את זה אחר כך. בכל אופן, בינתיים, כן? זה דברים מאוד מאוד דומים. ואנחנו רואים שיש הרבה דמויות בתנך, דמויות חיוביות, אנשים טובים, צדיקים, שהם מתחפשים. זאת אומרת, הם משקרים. הם מציגים את עצמם בתור מישהו אחר. למשל, יעקב אבינו, שהוא מידת האמת, כן? שהוא סמל של אמת. הוא אומר לאבא שלו, אני אסב, אסב בחורך. והוא מתחפש לאסב, שם בגדים של אסב, את האור, הכל, כמו אסב. למה? יש עוד דמויות. מי עוד יש בתנך שמתחפש? נכון. לאה התחפשה לרחל, יוסף התחפש למצרי שמדבר עם אחים שלו בדרך מתורגמן, כי הוא לא יודע עברית והוא נראה מישהו אחר. מי עוד? מי? אני לא זוכר מתי. מתי הוא מתחפש? שאול מתחפש, נכון. מי? תמר מתחפשת, נכון. דוד המלך מתחפש למשוגע, נכון? כן? נכון? שרה? שרה? כן, שרה אמנו מתחפשת ל... כן, יש הרבה, יש עוד, עוד. אחיה שלוני, נביא מתחפש. ואתם זוכרים שם סיפור בספר מלאכים עם מלך עומרי. יש עוד. יש דברים כאלה שאנחנו רואים שדמויות גדולות, חשובות, צדיקים עליונים, מציגים את עצמם כאילו הם מישהו אחר. למה? למה שיעשו דבר כזה? מה אתם חושבים? טוב. אולי נחשוב ככה. יש סוג אמת כזאת בעולם שלנו, שאם אתה תגיד אותה, אף אחד לא יאמין לך. אם אתה אומר אמת, לא יאמינו לך. למה? כי יש אמת גדולה מהיכולת לקלוט אותה. כלי קיבול שלנו קטן בשביל האמת הגדולה הזאת. וזה לא משנה, אדם יכול להיות גדול וקדוש, נביא, והוא לא מסוגל לקלוט את האמת הזאת. ולכן, כדי שהוא יבין את האמת, צריכים להגיד שקר. אולי אתן לכם דוגמה. נגיד עכשיו, אני בא במנהרת הזמן, נגיע לאירופה, לפני 700 שנה, בדיוק, 710 שנה. זה היה אז מגיפה שחורה באירופה, שנהרגו שם עשרות מיליוני אנשים מהדבר השחור, נכון? זוכרים, מכירים את זה. הייתי מגיע לשם, והייתי אומר, אתם רואים את הכוס? פה בקוס יש, אל תשתו ממנו, כי יש פה חיידקים של מגיפה, דבר השחור. הם מסתכלים, אין פה שום דבר, אתה שקרן, אתה אומר לא נכון. אבל זאת אמת, לא מאמינים לך. כדי שהם יאמינו לי, מה אני צריך להגיד להם? שיש כאן רעל. רעל, הם יודעים מה זה רעל. מיקרובים הם לא יודעים מה זה. בקטריות, נשק בקטריולוגי, חיידקים, COVID-19, זה הם לא יודעים מה זה. אבל רעל הם יודעים. אז מה צריך להגיד להם? שיש כאן חיידקים? לא, צריך להגיד להם, יש פה רעל. אז הם יבינו אותי. אבל זה לא נכון, זה שקר. בשפה שלהם זאת אמת. אותו דבר גם היה עם יעקב אבינו, שהוא בא ליצחק ואומר לו, אני עשיו בכורך. עכשיו, מה האלטרנטיבה ליעקב? אם הוא יגיד לו, לא, אבא, הוא שקרן, הוא עובד עליך, מציג את עצמו כאילו שואל אותך איך לאסר מלח ותבן, אבל באמת, הוא נורא והיום רוצח ורשע. אל תיתן לו ברכות, תיתן לך ברכות לי, כי אני איש תם יושב אוהלים, אני צדיק. יצחק יקבל את זה? בחיים לא. קודם כן, נכון, קודם הוא ידע. קודם הוא ידע, הוא לא היה עיוור. הוא ידע. דבר אחד. דבר שני, היא הייתה לו קונצפציה. יש לו סיבה למה יצחק רוצה לתת את זה לעשיו. הוא לא תמימות, הוא מבין. בכל אופן, הוא רוצה אחרת. גם אם הוא יגיד לו, הוא מכר לי את הבחורה, זה לא משנה פה כלום. דרך היחידה להציל את העולם, זה להגיד שהוא עשיו. הרי, אתם יודעים על מה הם מדברים שם, זה לא כזה, תן לי בחורה, תן לי ברכות, תן לי, טוב, הנה, ברכות, תהיה בריא מותק. כן, אתה תהיה עכשיו, יהיה לך הרבה כסף, הרבה שם, מטל שמיים יהיה, שמניך, כל מיני, אוקיי, אמר. זה, על מה הם מדברים שם, למה זה כזה טרגדיות? אז זה פשוט. אתם יודעים, פה יש הכרעה איך ייראה מין האנושי. שם, בזה הם עוסקים שם. איך ייראה מין האנושי? אם אנושות הולכת בדרכו של יעקב, כלומר, אנחנו משפיעים על כל אירופה, ואחר כך אמריקה, אנחנו משפיעים ערכים של מוסר, דרך נוצרות, דרך אסלאם, דרך אומנות, דרך מדע, פילוסופיה, יהודים השפיעו על מין האנושי, את כל הדרך הזאת של מוסריות. ולכן, היום עולם נראה כמו שהוא נראה היום. יש בו הרבה יסודות של מוסר. אבל אם ברכות היו ניתנים לעשיו, הרי מה זה ברכות? ברכות זה אומר שכוח מרכזי בהיסטוריה זה יהיה של עשיו. ומי הכוח, מה האג'נדה של עשיו? מה הוורד שלו, מה הרעיון שלו? זה מוסר? לא. מה אומר? זה המוסר הכוח. ברכות היו עוברים מעשיו לאליפז, ומאליפז למי? עמלק. עמלק הוא נכד של עשיו. כשיצחק היה נותן את הברכות, לא הוא נותן כוח מרכזי לנאצים, שהם עכשיו ישפיעו על כל העולם כולו, איך ייראה מין האנושי. בזה הם עוסקים שם, על זה טרגדיות, על זה צרכות שם. אז יעקב רוצה להציל את העולם, אז הוא צריך להגיד את האמת, בדרך של שקר. כי מי צודק? יצחק או יעקב? יעקב, ברור. אבל אמת גדולה מדי בשביל יצחק. אותו דבר יעקב עצמו. אם לאה הייתה באה אליו, הייתה אומרת לו, בעלי היקר, יעקב אבינו, האם אתה מוכן להתחתן איתי? אל תתחתן עם רחל. טוב, אחר כך אם תרצה, תתחתן גם איתה. אבל אני אשתך. הוא היה מקבל את זה? בחיים לא.
כי לא רצה אותך.
ודאי שלא. אבל היא צדקה. יעקב לא מסוגל לקבל את הידע הזה. ואותו דבר ככה כולם. אם תמר הייתה באה ליהודה, אם יוסף היה מתגלה להם, והיה זה, הכל לא היה, לא היה הולך. לא היה מצליח כל התפקיד הזה. לכן, הם צריכים להתחפש. כי אור גדול מדי, כמו משה רבנו, כשהוא יורד מהר סיני, בפעם השנייה עם לוחות השניים, הוא יורד מלוחות הברית, וקרנו אור פניו. אנשים לא יכולים להסתכל עליו. עוצמה גדולה מדי. ואז צריך להסתיר את האור. אז הוא שם מסיכה. זה הסיפור. אז עכשיו אומר מרדכי לאסתר, מה שאנחנו בעצם עסוקים פה עכשיו, זה לא אחשוורוש, המן וכל זה, את מתקנת את החטא אדם הראשון, ואם את לא תעשי את זה, את ובית אביך תובדו. מה זאת אומרת, איזה בית אביה? הרי היא יתומה. ואם נגיד, יש לה שם איזה קרובי משפחה רחוקים, מה הם אשמים שהיא חטאה? לא, מה הוא מתכוון? הוא אומר שזה אותה סיטואציה, כמו שדיברנו קודם, אדם, חווה, נחש, עץ הדעת וכל זה, אותה סיטואציה הייתה עם שאול, ואסתר היא צאצאה של שאול, צאצאה ישירה שלו. אז מה יוצא? שם זה אותו מבנה, שם יש אותם המרכיבים. יש שם שאול, ויש שם חטא באוכל. מה היה חטא באוכל, מישהו זוכר? כן, צון. הם רצו להביא קורבנות להשם, נכון? אבל איזה סוג קורבן? יש קורבן עולה, נכון? קורבן עולה, הוא עולה כולו להשם, הוא כולו נשרף. ומה הם רצו להביא? תודה, או קורבן זבחים, נכון? זבחים. וזבחים, מי אוכל את זה? מי שמביא קורבן. הם רצו לאכול את הצון הזה, וזה היה חטא. ומה אומר שאול? כן.
ולכן הם יקראו את הקורבנות. זאת אומרת, המטרה של הקורבנות הייתה בשביל שיאכלו.
ומה אומר עכשיו שאול לשמואל? אתם זוכרים את מה אומר? כן, תסתכלו אצלכם, זה מופיע במקור 4א. ויאמר שאול אל שמואל, השם שמעתי בקול השם, ואלך בדרך אשר שלחני השם, והביא את הגג מלך וכו'. ואז, ויקח העם מהשלל צון ובקר ראשית חשב, החרם לסבוח להשם אלוקיך בגלגל. זה מזכיר לכם משהו, הביטוי הזה, ויקח העם משלל הצון ובקר. נכון, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. אני? מה אני? זה עם. אז יש שם שאול, העם, כל השם, שזה שמואל, נביא, יש שם בגד שנקרא, כשהוא רוצה ללכת, בגד של שאול נקרא, או של שמואל, שם זה אפשר ככה להבין, ויש שם חטא עץ הדעת, יש שם גם את יש שם קורבן, ויש שם נחש. מי הנחש? הגג. הגג המליקי. שהמן הוא צאצאה של הגג. ואסתר צאצא של שאול. אומר לה את זה עכשיו מרדכי. תסתכלו, עומד, אומר על זה, רגע, כן, מקור שמונה, אומר מהר"ל, ועד בבית אביך תובדו, וקשיא, כי אם אסתר חטא, בית אביה מה חטאו? וזה מפני כי שאול חמל על הגג, ונתן לו חיים, ולפיכך נהפך עליו שבא המן מזרו, מזרע הגג, לחלות את ישראל, ולפיכך אמר, ובית אביך תובדו, מי זה בית אביה? שאול. וכיוון שאתה מוכן לעקור את המן, ואין אתה עושה כן, כן, הקירוב לך אל המן הוא כל כך כאילו אתה הוא עצמו, ובשביל כך תובדו. זאת אומרת, זה מה שאומר מרדכי לאסתר. ומה זה רווח והצלה ויעמוד ליהודי ממקור אחר, ממקום אחר? מה זה מקום אחר? נכון. איך אומרים את זה בעברית מקום אחר? בארמית? צעד אחר, סיטרא אחרא. זאת אומרת, הוא אומר במילים אחרות, שאם את לא תציל את הסיטואציה הזאת, אז מי שיציל את זה, זה שטן. אני מבין שזה קצת קשה לקלוט את זה, אבל זה ככה.
איך זה יבוא לידי ביטוי? אם השטן יהיה זה שיציל?
אני אגיד לך. זה, נגיד, כמו שיש מתח בין שמאלנים וימנים בארץ, נכון? יש מתח. ומתח הולך ונהיה יותר ויותר ויותר גרוע, עד כדי כך שחלק מהחיילים אומרים, אנחנו לא נשרת, טייסים אומרים, אנחנו לא נגן על ארץ ישראל. היו רופאים, רופאים אמרו, אנחנו לא נרפא, ועשו שביתה, ולא ריפו אנשים, בגלל שהם שם רוצים לעשות כל מיני דברים בפוליטיקה, משפטים, לא נרפא. כבר כל זה היה. והיה יכול להיות בנקים נסגרים, מטבח נסגר, הכל, הכל, הכל. מי יאגד שוב את עם ישראל? מי יהפוך אותו שוב להיות לאחד? או שאנחנו נחזור בתשובה, נגיד, זהו, חבר'ה, אנחנו הגזמנו, בוא נהיה אחים, או שיבוא חמאס, ויכניס אותנו לאותו נגמש, שמאלנים וימנים, ספרדים, אשכנזים, כאלה, חילונים, דתיים, כולנו נשב באותו נגמש. אז מי הציל אותנו מהפירוד? כן, שטן, יחיא סנוואר, נמח שמו. אז זה מה שאמר מרדכי. רווח והצלה, ודאי שיבוא ליהודים. ממי? מהיטלר. אומרת על זה גמרא, במסכת סנהדרין, בצדיק זין. זה אצלכם מקור שש. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגלין. אם לאו, אין נגלין. אמר לי רבי יהושע, אם אין עושים תשובה, אין נגלין? מה פתאום? אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזירותיו קשות. מה כתוב אצלכם? כהמן, זה. וישראל עושים תשובה ומחזירן למוטב. כלומר, עיקר השאלה כאן במגילת אסתר, זה לא מה יהיה בסוף. מה יהיה בסוף אנחנו יודעים. כן, זה משל לספר מתמטיקה. בספר מתמטיקה יש תשובות בסוף הספר. נותנים לך תרגיל, ובמקום לעשות עכשיו את התרגיל עם שני נעלמים, אתה מסתכל בסוף הספר, כתוב שם 30. בסוף התרגיל. ואתה לא עושה כל התרגיל, כותב 30. תשובה נכונה, נכונה. איזה ציון אתה תקבל מהמורה? 30. כן, ברחמנות. זהו, אין לך, אין לך, אבל תשובה נכונה, כן, כי עיקר העניין כאן לא תשובה, כל השאלה כאן מהו הדרך לשם. מה יהיה בסוף אנחנו יודעים, יבנה בית המקדש, יבוא משיח, יהיה תחיית המתים, כל זה אנחנו יודעים מה יהיה. כל השאלה מה התפקיד שלך בכל העסק הזה. את יכולה להציל את עם ישראל עכשיו. אחרת, אמן הציל את עם ישראל. ואת ובית אביך תובדו. כיוון שהיא לא תקנה את חטא של שאול. היה שם... נכון. נכון, נכון, נכון. אז תכף אני אענה לך, זו שאלה נכונה. תכף אני אסביר לך. זאת אומרת, מה שאומר מרדכי לאסתר, זה שעיקר העניין זה באיזה לבוש תבוא גאולה. לא האם היא תבוא, זה באיזה אופן יבוא גאולה, באיזה לבוש. וכל המאבק שם במגילת אסתר זה על לבוש. אם אתם זוכרים, כשהמן מגיע למלך באמצע הלילה שם, והוא אומר לו, מי בחצר? כן? מי אומר, המן, תבוא. מה לעשות לאיש אשר מלך חפץ בעיקרו? אז מה המן חושב שמדובר עליו, נכון? אז מה פסגת חלומותיו? מה השאיפה הגדולה שהוא אומר? מה הוא אומר? תן לי לבוש של מלך. אתם זוכרים את זה? ואז הוא מרתן את הלבוש למרדכי. ופה מסתובב, כאן מתחיל האקשן. פה עיקר השאלה. מי יביא גאולה? אמן או מרדכי? באיזה לבוש תבוא גאולה? אומר על זה תפארת שלמה, מקור 6 א', יעמוד ליהודי ממקום אחר, אומר על זה אדמור מרודומסק, הוא סיטרה אחרה, הנקרא אל אחר. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, פירוש, כי מרדכי ידע את כל אשר נעשה, כי אתה הוא שעת הכושר לעלות ניצוצות קדושה. אותו דבר גם אומר אדמור מוויז'ניץ, אומר מקור 6ב, יעמוד ליהודים ממקום אחר, יחפשו פרנסתם מסיטרה אחרה, רצה לומר, שיפרקו חס וחלילה עול מלכות שמיים. כן. חס וחלילה, כן. זאת אומרת, יש כאן משהו... על זה בעצם כל הדיון. ולכן אומרים חז"ל, שכשכתוב, אנחנו קוראים את מגילת אסתר רגיל, נכון? אבל ברגע שמגיע לקראת הסוף, אז כתוב, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב, את הדבר הזה כולם קוראים ביחד. למה? כי חז"ל אומרים שהפסוק הזה, מרדכי יצא מלפני המלך, זה מדובר על קדוש ברוך הוא. הוא התלבש בבגדים של מרדכי. זה מה שכתוב אצלכם מקור 5, תסתכלו. השם מלך גאות לבש, שבע לבושין לבש הקדוש ברוך הוא. אחת במלכות הים, שנאמר השם מלך גאות לבש, ואחת כנגד בבל, שנאמר וילבש בגדי נקם תלבושת. וכן הוא אומר, כי נקמת השם הוא נקמת היכלו. ואחת כנגד מדי שנאמר וילבש צדקה כשריון. וכן הוא אומר, ומרדכי יצא מלפני המלך. כלומר, פסוק הזה, על מי נאמר? על קדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא מופיע בעולמות שלנו בלבושים. לבושים שונים, הוא לא מופיע כפי שהוא בום בעצמו, אלא באמצעות תהליכים היסטוריים, רוחניים, תהליכים, זה נקרא לבוש. ומאיפה הלבוש הזה בא? אתם זוכרים איפה בגן עדן היה לבוש? מה? כותנות אור. איזה אור זה היה? לא, לא, לא. כתוב שם ממיין. איזה אור זה היה? איזה חיה? זה היה נמר? כן. זה היה אור של נחש. אומר על זה גמרא, מקור 10, מדרש תהילים, סליחה. רבי אליעזר אומר, מן האור שנפשט הנחש, עשה הקדוש ברוך הוא כותנות אור, כבוד לו ולעזרו. וככה גם רבינו בחיי, וככה גם מדרש בראשית. כלומר, זה הלבוש. ובלבוש הזה, הם השתמשו בבגדי נחש, בשביל לעשות תיקון בעולם. וזה התוכן העיקרי של מגילת אסתר. לכן אנחנו מתחפשים בפורים. טוב, נעצור כאן.